רצונך כרצונו. מה זה עשה רצונו כרצונך? זה שאלוקים רוצה ואני לא רוצה. יש, כתוב בהלכה, לפעמים אני לא רוצה, לפעמים כן רוצה. אז המשנה בפרקות מציעה שנעשה את רצון השם כאילו זה הרצון שלי. כאילו, מה הכוונה? באותו מסירות, באותה השקעה, באותה התלהבות, באותו אש בעיניים, כאילו זה מה שאני רוצה, כאילו. ואז מה התוצאה תהיה? אם אנחנו הולכים תהליך ארוך כזה, אז מה התוצאה? שיעשה רצונך כרצונו. זה לא שיעשה מה שאני רוצה. מאיפה אנחנו רוצים? היכולת שלנו לרצות, אין לנו רצון, רצון זה כוח אלוקי. וככל שאדם חי יותר את הטהרה שלו, ככל שאני מושרש יותר בשורשים שלי, אז הרצון האלוקי מופיע בצורה יותר טהורה. ככל שאני פחות מודע לעצמי, ככל שאני חי בצורה יותר מעוותת, אז הרצון האלוקי מופיע בצורה מעוותת. אז חנה אומרת, אני תורה. אני כל החיים שלי תורה. ויש דבר אחד שלא עוזב אותי. זה הרצון להיות אימא. אני כובשת אותו, אני מתעלמת ממנו, אני מדחיקה אותו, אני מתעלמת, מנסה להיות שמחה למרות זאת. וכל הזמן הקמטים במצח, וכל הזמן הכאב הזה מתעצם ומתעצם ומתעצם. כל שנה העלייה לרגל רק מדגישה יותר את הכאב של ההכרות הזאת. אז זהו. אז אני רוצה להיות הכרה. אני לא רוצה להיות הכרה כי אתה לא רוצה שאני אכרה. חנה אומרת, אני יודעת מה אתה רוצה, מתוכי אני יודעת מה אתה רוצה. רגע, ואת בן אדם לא נכון, לא בן אדם. כי בן אדם שחי את התורה, הוא כבר לא נהיה בן אדם. תלוי, יש בזה אין סוף מדרגות, נכון? במסע כזה ארוך. ככל שאני עסוק יותר בתורה, אני לא נמח... כן, יש שלבים כאלה, בטח. שלבים כל הזמן. אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו בעלה של תורה. אבל המוות הזה יוצר חיים, המוות הזה לא יוצר מוות. הוא לא מגדל אנשים קבועים שאכפת להם רק מה שכתוב שם. הוא לא מוסלמי, ברוך השם. התורה אומרת חנה, חנה לא התפשרה, היא לא מבטרת. היא לא הרימה ידיים כמו של קנה כל כך פחד ואמר, לא, אל תוותרי על הגודל שלך. היא לא ויתרה על שום גודל. היא יודעת שהדמעות שלה זה דמעות של אלוקים. כתוב ותתפלל חנה, איפה זה בפרק א' אנחנו עדיין, ותתפלל חנה על השם. יש לכם פסוק י' א', הפסוק י', היא מרת נפש ותתפלל על השם ובכל תבכה. ככה לא מדברים בעברית. נכון, היה צריך עוד כתוב להתפלל אל השם, לא על השם. אל השם באלף ולא על השם בעין. אז גמרא אומרת, ככה נפש החיים מסביר את הגמרא, שהתפלל על השם, היא אמרה, אם לי כואב, אז גם לך כואב. אני רק ביטוי שלך, אני רק המשך שלך, אני הופעת דבר השם. ואם לי כואב, אז לך כואב. אז אם הייתי יודעת שהכאב הזה הוא כאב טיפשי, או כאב ילדותי, או כאב שצריך לשלם אותו למען מטרה, הייתי מתגברת עליו, כמו שאני עשיתי כל הזמן. אבל זה לא נכון. אני יודעת שאם אני יודעת שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה שלי, זה מה שאני אומרת. אני יודעת שהדמעות שלי דמעות קדושות. זה לא מתוך אגואיסטיות, זה לא מתוך מבט חולף. שוב פעם, זה מה שחנה אומרת. התורה לא באה למחוק אותי ולדרוש ממני להתבטא אליה. בדרך כן, בדרך הרבה פעמים כן. בדרך את הרבה פעמים צריכה לשאול את עצמך אם את מסכימה. אבל מה שעם ישראל הולך לצעוד זה שעם ישראל באורייתא. זה אנחנו תורה, אנחנו דבר השם. אם אנחנו מקשיבים לתורה ועמלים בתורה ומתמסרים לתורה ומקיימים את התורה ודוחפים את הידיים של תורה, אז התהליך הזה הוא תהליך שיש אלוקי בקרבי, שבקרבך קדוש. גדול בקרבך, קדוש ישראל, שאני שומעת אלוקים בפנים. זה הנזיר הזה, הוא מקיים את כל התורה, ואז גם השערות שלו נהיות קדושות. השערות שלו זה לא מה שכתוב בספרים, זה מה שכתוב על לוח ליבו, איך הנביא ירמיהו אומר שלעתיד לבוא, ונתתי את תורתי בקרבם ועל לוח ליבם אכתבנה. זה כבר לא יהיה כתוב רק במגילת ספר. מגילת ספר הזו בעצם חושפת את מי שאנחנו באמת. זה הפשר של התפילה שלה. ונתת לעמתך זרע אנשים, ותיבל השם כל מי חייב ומורה לו על הראשו. ולכן אלי חושב שהיא שיקורה. אני חושב אלי לשיקורה. למה חושב שיקורה? כי אלי מאוד מעריץ את חנה, הוא יודע שהיא תלמידה חכמה, אישה גדולה, אידיאליסטית, וצדיקה, שלא עסוקה בעצמה, ועכשיו כמו שיקורה. מה זה שיקור? שיקור זה מי ששם את השכל בצד. ונותן לה רגשות, נותן לה כוח המדם שלו לפרוץ. הוא לא מכיר ככה את חנה. חנה היא לאלה ולאלה. ולכן אומרים, מה קרה לך? מה את עסוקה בעצמך? היא חפורה בתוך הרגשות שלה, ככה, בעיניים שלו. היא כמו שיקורה, רק שיקורה לא מאלכוהול, היא שיקורה מקדושה. היא באמת חובה מאוד 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 עולם פנימי שלנו, כי היא יודעת עכשיו בהמון ענווה, אבל גם המון גאווה. יודעת שהעולם הפנימי שלה הוא גילוי של שם השם. כמו הנזיר הזה. אלוקים עשה לי כאלה שערות, אני אשקיע בהם את הנשמה עכשיו. אני אהפוך אותם לשערות קדושות, אני אקריב אותם להשם. זה השם שלח אותי לשליחות זאת. למה? לפעמים אנחנו יודעים, לפעמים אנחנו לא יודעים. לפעמים אנחנו קוראים בספרים, בספרים הקדושים, שם כתוב, ולפעמים לא קוראים, אבל קוראים בתוכנו. לכן הוא מזועזע כל כך, לכן אלקנה כל כך מזועזע, אבל הם שניהם אומרים, הם לא הבינו שחנה בונה קומת חיים חדשה עכשיו לעם ישראל. תראו, אפשר להתווכח הרבה, אתם יודעים, בישיבות, לומדים גמרא, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, אפשר להתווכח. הרבה ויכוחים, אבל יש ויכוחים שהם לא נעשים ליד הסטנדר, יש ויכוחים שהם לא נעשים בצורה שכלית. יש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז הקדוש ברוך הוא רוצה שניח תפילין, או שנברור בשבת, או לא נברור בשבת, כלי שני, כלי שלישי, מותר, זה גם סוגיות. אבל איך אלוקים מנהיג אותנו בדרכי החיים? חלק מהוויכוחים האלה זה פשוט דוגמה אישית. זה דוגמה אישית של... שאין מה לדבר עליה. הרבה מאוד אנשים שגדלו בחינוך הדתי המשיכו אחרי זה לפיקוד ברמות גבוהות בצה"ל והפסיקו להיות דתיים. כי המציאות בצה"ל במשך הרבה עשרות שנים הייתה כזאת שמי שבא מעולם דתי אז הוא לא מוצא את מקומו שם, לא שהוא עף החוצה או שהוא נשחק ונעלם. כמעט תמיד זה היה ככה. שני אנשים ישנו את זה, בלי דיבורים, בלי הצהרות. אחד מהם זה דרור ויינברג, השם יקום דמו, והשני שיאריך ימים בעזרת השם זה אפי איתם. שהם היו קצינים גבוהים, הכי מקצועיים שיש, הכי איכותיים שיש, והם לא היו דתיים, הם היו עובדי השם, הם היו נאמנים קלה. מה זה היו עדיין? קלה כבחמורה, מקפידים על כל דבר ודבר, והוויכוח נגמר. היום יש מאות ואלפים, והיום זה ברור ש... שאין שום סתירה ואין שום בעיה למישהו להיות... מאוד מאוד ירא שמיים ומאוד מאוד עובד השם ובתפקידים מאוד מאוד בכירים בצבא. זה ברור, זה פשוט. לא נהיו נשמות אחרות, לא נהיו אנשים אחרים. מישהו פרץ את תקרת הזכוכית. מישהו יצר חידוש, זה חידוש תורה. פעם בא אליי מישהו ואמר, הוא למד באוניברסיטה כמה שנים ואחרי זה הוא למד ספרות. והוא היה מאוד מאוכזב, הוא ניגש לרב גדול ואמר לו שלפי דעתו כל בחור ישיבה, כל תלמיד חכם צריך ללמוד כמה שנים ספרות. כי בעולם הספרות יש את כל חוכמת החיים של האנושות. וחבל שלא יצא תלמידי החכמים. והתלמיד חכם הזה נפנף אותו. הוא בא אליי ככה מאוד מתוסכל. אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה חושב ככה, אל תבוא ותגיד זה בדיבור. תהיה כזה, תהיה כמו דרור. תהיה כזה, תתראה איך אתה בונה חיים כאלה, שמי שיראה אותם יגיד, וואו, תלמיד חכם צריך להיות, ללמוד כמה שנים ספרות. בוא תראה מה זה עושה לך, אל תזרוק תזות. אני חושב, אני... זה לא לעניין. שוב, כשאני מנסה לברר מה כתוב בגמרא, גם זה, גם לברר מה כתוב בגמרא, זה לא מספיק שאני פרופסור גאון. זה כמה אני חי את התורה, כמה אני מקיים אותה, אבל בעיקר כשסוללים דרכים לעם ישראל. אז הוויכוח נעשה בעיקר בדוגמה אישית. מה הרב זצ"ל נתן לנו? נתן לנו המון. בעיקר הוא נתן לנו דוגמה אישית. אנחנו עומדים פסקה של הרב, אנחנו רואים איזה דברים עמוקים כתובים שם. בעיקר אנחנו רואים באיזה גובה האדם יכול לחיות, איך הוא יכול לרצות, איך הוא יכול לשמוח, איך הוא יכול להצטער, איך הוא יכול להתפלל, איך הוא יכול להתגעגע. וכשמישהו מספר לנו שזה אפשרי, אז כל הדמיונות מתפוגגים, ועשן שנמוג עם הרוח, לא נשאר ממנו שום דבר. אז חנה אמרה, השם צבאות, חנה היא נגד, כולם סוגרים עליה מכל הכיוונים, והיא פורצת, היא תעוזה. זה, תראו, אנחנו מתארים פה בפרק א' כמה דקות. אישה אחת הייתה מאוד עצובה, היא רצתה בן והעליבו אותה, ואז היא קמה והתפללה. כמה זמן? הפסוק של התפילה זה פסוק י' א', זה בכלל. לוקח דקה להגיד אותו, חצי דקה, אבל כל האירוע לקח כמה, חצי שעה, שעה. אבל החצי שעה, שעה הזאת שינתה את כל ההיסטוריה. החצי שעה, שעה הזאת הובילה את עם ישראל, לא היה לה, איך קוראים לזה? פייסבוק, לא היה לה. היא גם לא הייתה חברה בקבוצות וואטסאפ. אני לא יודע אם ידוע עליה בכלל, שמוע עליה בכלל, זה לא משנה. אבל כשמישהו בונה בתוכו משהו אמיתי, כשמישהו בונה בתוכו משהו אמיתי, שאף אחד לא יכיר אותה, זה לא משנה. עם ישראל עובר חזה. זה קורה. אם מישהו מצליח לחולל בתוכו שינוי, אז כולנו עוברים פאזה, אז התורה מתגלית ברמה אחרת. אז ברגע שהיא האמינה שיש השם צבאות, ראש הדבר של עם ישראל, שהתורה נמצאת גם בתוכנו, אנחנו לא רק צריכים להימחק, זה סיסמה, זה כל כך קטן כשאני אומר את הסיסמה הזאת, אפשר לקחת את המקומות כאלה מטופשים. ברגע שהיא חיה במקום הזה, אז היא יולדת בן כזה, והבן הזה יצליח להיות נביא. אתם יודעות למה שמואל נביא? כי הוא עבד קשה כל החיים שלו. וואו, עשרות שנים של מסירות נפש, של עמל תורה. ברור שבזכות הבחירה שלו הוא נהיה נביא. הוא נהיה נביא בגלל אמא שלו. כי אמא שלו התפללה, התפילה הזאת, היא זאת שברא את הנשמה הזאת, היא זאת שהוביל אותו לפה. והבן שלה ימליך מלכים, עם ישראל יגיע לתקופת המלוכה, כי מלוכה זה אומר שאלוקים יכולה. אחרי זה מסביר, בתוך כוחות החיים שלנו. אז למה תהיה מלוכה? יש הרבה תיאורים פוליטיים, מדיניים, אסטרטגיים, צבאיים, רוחניים. יש הרבה דיון, נכון, אבל מאחורי הכל, פרק א' זה הקדמה לספר שמואל. הקדמה לספר שמואל זה השורש. האישה הזאת שבוכה ומתפעלת, זה אחרי זה כל עשרות הפרקים שהוא בהמשך. נבואה ומלכות ומקדש, זה הכל בזכותה. למרות ששאלו אותי, תגיד מה הקשר אליי. אז שוב, הפרק הזה לא מעניין, נכון שבחדשות ובעיתון לא יגידו, ובמשכן שלא נצפתה אישה ששפתיה נאות וקולה לא נשמע, זה לא מעניין את מי שכותב את החדשות. אבל את התנ"ך כותבים נביאים. מה תפקידם? תפקידם להראות לנו את אלוקים שהוא לא מתגלה בפרטי, הוא מתגלה במרחב. תפקידם מכוון לנו את המבט. מה היה באותה תקופה? מה היה? היה משהו מטורף, אתם יודעים, הייתה איזה מפולג שלבים, והיה פריחה מאוד מעניינת, ומישהו המציא נבוט חדש, והיו מלחמות בין מדינות, ומישהו זכה בפרס העולמי, הוא גידל את הגזר הכי כתום בגן. לא יודע מה היה, אבל בטח היה אקשן, וזה מי זה מעניין? שמישהו מכתב משכן כמה דקות. את הנביא זה מעניין. איך, אנחנו לא לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים עתידנות. אם עם ישראל תקוע, אז איך מחלצים אותו? בעיקר לא בדיבורים כלפי חוץ, בעיקר בהפנמה פנימה. בעיקר בזה שחנה אומרת, יש בתוכי אלוקים. ולכן הרצון שלי להיות אמא הוא רצון אלוקי. ולזה אלוקים חיכה. אלוקים חיכה שאנחנו מתוכנו נאמין, בעצמנו נאמין שאלוקים פה. אז כן, אז חנה אומרת, לא, יהיה לי בן. יהיה לי בן כי אתה צריך שיהיה לי בן. כי אתה רוצה שיהיה לי בן. כי אחרת, אני גם כן לא הייתי רוצה. אז אלי חושב שהיא שיקורה, ואלקנה חושב שהיא מתמוטטת. בסדר, זה קשה, נכון. אבל זה שינה את כל המסור, זה שינה את כל הדרך. וכשאלי שמבין את זה, כשאלי שומע את זה, אז הוא אומר לה, אחי לשלום ולוקי ישראל יתאין שלתך, שאת נעימו. גמרנו, יבלד לך בן. אז זה פחות או יותר סיכום של כל פרק א'. אני מדלג כל הרבה פסוקים, אני רק אוסיף את הפסוקים האחרונים ואז נראה אם יש שאלות. הבן נולד, ברוך השם. ויהי תקופות הימים ותער חנה ותלד בן, ותקרא שמו שמואל כי מהשם שלטיו. ויעל האיש אל קנה וכל ביתו לזבוח לאדוני את זבח הימים ואת נדרו, וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה דיגמל הנער והביאותי ונראה את פני השם אשר שמעד עולם. למה חנה לא עלתה? מה כתוב לכם בפסוק כף בית? למה? למה חנה לא עלתה? מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק חנה לא עלתה כי... כי מה? אבל זה לא כתוב ככה בפסוק. לא כתוב חנה לא עלתה כי הנער לא נגמל, נכון? כתוב שהיא לא עלתה כי היא אמרה את זה לאישה. מה זה קשור לאיש שלה? כל מקום שכתוב אלקנה כתוב שהוא אישה, נכון? מה זה אישה? לא, לא בעלה. הוא אישה, זה כתוב גם בפרק פסוק זין. הוא אומר על קנה אישה, הוא באמת האיש שלה. הוא באמת האיש שלה, הוא מאוד מאוד אוהב אותה, הוא בטל אליה. למה היא לא עלתה? היא לא עלתה כי היא לא רצתה לעלות, כי הנער עוד צעיר. אבל כתוב שהיא אמרה, ומה אומר לה אלקנה? לא אומר לה אלקנה אישה, אתם אומרים עוד פעם אישה? עשי הטוב בעינייך. מה זה עשי הטוב בעינייך בעברית שלכם? איך אומרים את זה תעשי הטוב בעינייך? איך? מה זה תעשי מה שבא לך? מה זה תעשי מה שרשרת? מה הרעיון? כשמישהו אומר תעשי מה שבא לך, מה הוא מתכוון? יכול להיות. תעשי מה שאת רוצה. אני רואה שהוא סומך עליך, נכון? היא לא עלתה, כי היא לא עלתה. לא, הייתה צריכה להסביר לאישה. זה, ברור שזה לא היה פשוט. אלקנה לא אוהב את זה שהיא לא עולה. לא? היא לא עלתה, אבל אלקנה כן, אלקנה באה בטענות. והיא צריכה להסביר לו. וגם אחרי שמסביר לו, אז מה אומרת? את יודעת מה? תעשי מה שאת רוצה. כשאמא אומרת לך, את יודעת מה? תעשי מה שאת רוצה. היא לא מתכוונת שהיא סומכת עלייך. לא מכיר את אמא שלך אישית, אבל ככה נראה לי. כשאומרת מישהו, תעשי מה שאת רוצה, זה מה שאת רוצה ולא מה שאני רוצה. היה איזה דיון, היה איזה ויכוח. אלקנה רצה שיטה עליה. כי אלקנה ממשיך להיות אלקנה. כי אלקנה אומר מה שכתוב, זה מה שעושים. אמרת שתעלי, תעלי! והחנה אומרת, לא, לא, הלב שלי אומר לי שעוד לא. הלב שלי אומרת שהוא יגדל קצת. אז אלקנה אומר, עשי אותו בעינייך, אבל תצטרכי לעלות פעם, תחכי משלזור. בסדר, בסוף היא מעלה אותו, בגיל שנתיים או שלוש, וישחטו את הפר, אני מדלג קצת, וישחטו את הפר והביאו את הנער, הביאו פרים, פר לקורבן תודה. שחטו את הפר והביאו את הנער אל אלי. יש קשר בין שני חצי הפסוק? אני מדבר על פסוק כ"ה. פסוק כ"ה יש לו הגד. וישחטו את הפר והביאו את הנער אל אלי. למה הביאו את הנער אל אלי? בגלל ששחטו את הפר? הגמר אומרת, מה הקשר בין פסוק לבין חצי פסוק לחצי פסוק? ואז מה חנה אומרת לאלי? ואתה אומר, בי אדוני, אחרי נפשך אדוני. זה שבועות, נכון? בי אדוני, אני נשבעת לך. בחיים שלך אני נשבעת לך. אני האישה, אני צוות עמך בזה להתפעל לשם. מה זה השבועות האלה? חז"ל שומעים משהו מאוד מאוד מעניין בתוך הפסוק הזה. חז"ל אומרים ששמואל מגיע למשכן, הוא מביא פר, ולא שוחטים את הפר. אז הוא אומר, למה לא שוחטים את הפר? הוא בן שלוש. הוא אומר, למה לא שוחטים את הפר? הוא אומר, כי אין כהן. הוא אומר, אבל לא צריך כהן. גם כל אחד יכול לשחוט את הפר, גם לא כהן. אז הוא אומר, מאיפה אתה יודע? אז הוא מוכיח את זה בפסוקים ויקרא, עוד מעטים אותם. ואז כולם בהלם, כי הוא צודק. אז לא יודעים מה לעשות, כי אלי אומר שכהנים ישחטו את הפר, והילד הזה הוכיח, הילד הקטן הוכיח מהפסוקים שכל אחד יכול לשחוט. אז מביאים את הנער אל אלי ואומרים לו, תשמע, הוא חולק עליך, הוא מראה שבאמת אפשר לשחוט את הפר. אז אלי אומר משפט כזה, משפט מפחיד קצת, תפחדו עכשיו. הוא אומר, הוא צודק הילד הזה, אבל יש כלל כזה שכל המורה הלכה בפני רבו, חייב מיטה, מיטה בידי שמיים. מיטה בידי שמיים, זה לא עסק של אלי, זה עסק של אלוקים, נכון? אבל זה מה שאלי אומר. ואז חנה אומרת לו, אין מצב שהילד הזה חייב מיטה בידי שמיים. בי אדוני. חיי נפשך אדוני, אני האישה ניצבת ממך בזה להתפלל. מה זה מתאבד לשמיים? לא יהיה. מה, בגלל שהוא ראה לך לפני רבו, תהרוג אותו? לא תהרוג אותו, השמיים יהרגו אותו. אל הנער הזה התפללתי. אני אגיד לכם את הגמרא, אם תשמע לכם מוזרה קצת בהתחלה, אז מסבלנות נסביר. אלי אומר לחנה, מה אני אעשה? זה לא תלוי בי, הוא ראה לך לפני רבו. שמראה לך לפני רבו חיים איתה, איתה בני שמיים. באמת שמואל מת, חז"ל אומרים, בגיל 52, בגלל זה. בגלל שהוא לא האריך ימים, 52 זה הרבה, בגלל ה... אז זה לא קשור, זה כמו מישהו קופץ מקומה שמינית ראש. אז זה לא נגמר טוב, אתם יודעות. כנראה לא נוכל לטפל בו רפואית אחר כך. מישהו הורה על אחד לפני רבו, לא עלינו, אז זה נגמר גרוע. אז היא אומרת לו, אבל אל הנער הזה התפללתי, מה? אז הוא אומר לה, אני אתפלל לך שיהיה ילד אחר. אז הוא אומר, מה תתפלל? אני לא רוצה ילד אחר, אני רוצה ילד אחר. תראו, פעמיים, יש פה שאלה נורא גדולה, אני אגיד לכם מה השאלה. השאלה היא, כי פה בפסוקים, חנה לא רק מביאה את הנער לשילו להקריב קורבן תודה. חנה מפקידה את הילד הזה בידיים של אלי. חנה אומרת, אלי יחנך לי. ואלי וחנה יש ביניהם מחלוקות מאוד מאוד עמוקות. יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בדרך שלהם. אלי הוא צדיק, בסדר, אבל חנה רוצה לחנך את הבן שלה בדרך שלה, ולא בדרך שהיא כל כך שונה מני, בדרך של אלי, שרק מקשיבה למה שכתוב בתוך הפסוקים. אז אנחנו רואים פה שני מפגשים בין אלי לחנה. בשני המפגשים האלה, אלי לא מבין את חנה ולא יכול להבין את חנה, אני אסביר לכם למה. כי הוא חי בעולם אחר. המפגש הראשון כשהיא מתפללת, הוא לא מבין מה זה תפילה פרטית. הוא לא מבין. הוא חושב שהיא שיכורה. אז מה היא אומרת? היא אומרת לו דברים שהוא לא יכול להבין. מה הכבוד? הוא לא יכול להסכים איתם. היא אומרת לו, בי אדון, לא, לא בי אדון, איך יש לך, זה בפסוקים האלה. היא אומרת לו, אל תיתן את המתך כבת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. ואשפוך את שיחי לפני השם. היא אומרת לו, אני לא שיכורה. ואז אלי אומר לה, לכי לשלום אלוקי ישראל תן שירתך. גם פה. בסוף אותו, כפי שקענו עכשיו. שוב, מה שחזל שומעים, חזל שומעים שאלקנה אומר, שאלי אומר שיש איזה כתרוג אלוקי מאוד מאוד גדול, וכשחנה בוכה לו ואומרת, אלי הרזה התפללתי, אז זה נגמר טוב. אני מנסה לומר שבשני הפעמים אלי מתכופף לפני חנה. אני אנסה להסביר יותר. יש ויכוחים. כל אחד יש את השליחות שלו. כל אחד יש את האמת שלו, זה אמת אובייקטיבית, אלוקית. יש בנים של רחל, יש בנים של לאה, זה לא תמיד אותם תלמידי רחמים. יש בית שמאי, בית הלל. יש דרכים אחרות, יש מתנגדים וחסידים. יש דרכים אחרות בעבודת השם, לפעמים יש הכרעות הלכתיות שונות. בין מפלגות שונות, בין דעות שונות, כיוונים שונים בעם ישראל. ואלי, יש לו דרך מאוד מאוד ברורה. אלי מאוד מאוד מוסר את נפשו על הדרך שלו. אלי הצליח להזיז מאוד מאוד את עם ישראל אל ה... לבית המדרש שהוא הוביל אותו, הוא בנה אותו. אבל אלי כל פעם שהוא נפגש עם חנה, הוא מוותר לה, כאילו, הוא נותן לנצח. אני אנסה להסביר. שיש פה שני רבדים, וזה מאוד מאוד קריטי. רובד אחד זה לברר מה הדרך שלי, מה האמת שלי, מה האידיאלים שלי. זה מה בתוך תוכי. עכשיו, כשאני פוגש אנשים אחרים בעם ישראל, אלי פוגש את חנה, חנה זה מישהו אחר מעם ישראל. כשמתווכחים ויכוח שכלי, אף אחד לא יכול לנצח את אלי. הדרך של אלי מאוד מוצקה, ברורה, עמוקה, מוכחת. אבל אלי לא בודק את חנה רק לפי השאלה האם חנה חושבת כמוני או לא כמוני. זאת אומרת, האינדיקציה, הפרמטר. השיפוט שלי, אם אני בכלל שופט אחרים, זה לא בשאלה האם הם בדעות שלי. כי יכול להיות שהם לא בדעות שלי כי המוח שלהם עקום ומעוותים, ויכול להיות שלא בדעות שלי כי... אני טועה, ויכול להיות שם גם דעות שלי, כי אלוקים נתן להם תפקיד אחר, נכון? רחל היא רחל, אלאה עולה, לכל אחד שליחות אחרת. כשלומדים ילדים קטנים משנה או גמרא, אז הרבה פעמים אומרים מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, אז אומרים, אני בעד רבי מאיר, אני בעד תוספות. זו אמירה חמודה ילדותית, אבל אמירה לא רלוונטית, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה זה אתה בעד? אתה נפסוק כמו רבי יהודה, נפסוק כמו תוספות, זה יכול להיות נביא הוכחות. אין אני בעד זה, לא שמישהו פה צודק ומישהו פה מדבר שטויות. הם כולם אלוקים וצריך לברר בסוף מה ההכרעה. אז זו תכונה שמאוד מאוד מאפיינת את אלי. שאלי הוא ענק וצדיק והולך בדרך מאוד ברורה. אבל כשהוא פוגש מישהו אחר, הוא יכול לזהות האם המישהו הזה גם כן קדוש וצדיק. לפני שאלי מברר מה הדעות שלי, הוא מברר מי אני. וכשהוא פוגש את חנה, בשני הפעמים הוא מתכופף אם אפשר, הוא מוותר לחנה. הוא אומר, התפילה שלך טובה וההתעקשות שלך על הילד הזה היא נכונה בשני הפעמים. כאילו, למה? אבל אתה לא חושב כמו, אתה חושב שאלוקים נמצא בתוך הספר, אתה חושב שאלוקים נמצא בקורבנות. בזבח, לא, ולא בתפילה. נכון, זה מה שאני חושב, על זה אני אחייך, אחנך, ויגדע את עם ישראל. אבל אם את צדיקה, אלי רואה שהיא צדיקה. אלי רואה שהיא צדיקה, אלי אומר, אם הוא צדיק, אז הוא לא כמוני, זה מאוד מפתיע. שמישהו חושב לא כמוני והוא צדיק. בגלל זה נפסקה הלכה כמו בית הלל, נכון? ששנו את דברי בית שמאי, ולא עוד אלה שהקדימו דברי בית שמאי דבריהם. הרעה החולה הזאת, המכוערת הזאת, הכללה הזאת שיש על עם ישראל עד היום, שאנחנו נוטים לשפוט אנשים לפי הדעות שלהם ולא לפי האישיות שלהם, אם בכלל לשפוט. אנחנו מעריכים אנשים ומביאים אותם בחשבון. זה שמאל ימין, זה זרמים רוחניים בתוך בתי המדרש. זה... זה, 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 זה סוגיה שאנחנו, ממכירת יוסף בידי האחים ועד היום, בסדר, ברוך השם, בשמחת תורה נתנו לנו מכה והתעלינו מעל זה שנזכה להאריך ימים ביחד הזה, אבל, אבל אלי, אלי, לחנה זה יותר חשוב מהכל. חנה אומרת, אלי הוא לא בדיוק בית המדרש שלי, אבל הוא האיש הכי צדיק בעולם, הוא הכי קדוש בעולם. זה מה שאני רוצה שהוא ייקח לשמואל. ומה יהיה עם שמואל? אין לך מה לדאוג, אמרתי לך, אין לך מה לדאוג. מה שיש בך, יעבור לילדים שלך. מה שאין בך, אולי כן, אולי לא. אם תהיי אמא טובה, לא אם. כיוון שתהיי אמא טובה, אז כל הדברים הגדולים שבך, יעברו לילד שלך בשנתיים, שלוש הראשונות. זה אפילו הפסיכולוגים אומרים. אם יש בך משהו, לא, אם כיוון שיש בך דבר אמיתי, זה יעבור. זה כמו שהגנים עוברים, כמו שצבע השערות יעבור. זה יעבור. עוד דברים, אם זה לא מספיק חי בך, אז כבר צריך כל מיני עצות ושירים והצגות ו... וכל מיני תרגילים כדי לנסות לשכנע אותו ללכת אחרי דברים אחרים שאת רוצה. וזה מה שחנה רוצה. תראו, המסלול של שמואל הילד הזה יהיה מסלול שהוא מאוד מאוד משתנה, זה לא מסלול חד. בהתחלה לא ירצה מלוכה. ואחרי זה הוא ימשך את שאול, ואחרי זה הוא ימשך את דוד. כל שינוי כזה הוא שינוי מאוד מאוד דרמטי, ומאיפה הוא יכול לבצע את השינויים האלה? זה אלי נותן לו. אלי נותן לו לא רק את אפשרות לגדול, אלא להשתנות, לצמוח, להקשיב לאלוקים גם בדרכי החיים. ולכן אנחנו ממשיכים קדימה, אז לא קראנו את כל הפסוקים פרק א', השאלה אם פרק א' סגור לכם, מסוכם לכם. יש שאלות? כן. שאלי מתכופף, אני קורא לזה מתכופף, הוא אולי מתחלף.
כן, שהוא בעצם
מקבל אותה, כן.
מוכן לגדל, הוא בעצם אומר לזה שהוא מוכן לגדל את שמואל לפי
ההשקפות
של חנה?
לא, לא. לא, אלי לא יודע לעשות הצגות. אם הוא היה עושה הצגות, חנה לא הייתה שולחת אותו. מה, לאן אלוקים שלח את אלי? הוא שלח אותו להיות אלי. יודעת מה זה אלי? מה הפירוש המילה אלי, את יודעת? אלי ומכתשת יש, נכון? אלי זה דבר כזה שלוקח גרגרי חיטה, שמה זה יפים? הוא לוקח שיבולים, הוא מרסק אותם. מכות כאלה, הוא נותן. מכות קשות כאלה. מרסק אותם, מכירות מקום כזה שנקרא אלי? שמעתם? זה מדרש כזה שנקרא אלי? חזקים שם, נותנים כזה. נותנים לעצמם מכות חזקות. למה נותנים לעצמם מכות חזקות? מישהו שיצא קמח. אלי זה לא אדם שעסוק ברומנטיקה וביופי. בתכלס, הוא לוקח וקוטש את החיים בעזרת כוח הרצון שלו, בעזרת הגבורה הפנימית שלו. הוא קוטש כי צריך לצאת מזה תנובה, צריך לצאת מזה קמח, צריך לצאת מזה לחם. מתעסקים בתכלס. לשם אלוקים שלח אותו, זה התפקיד שלו. מי גאל את עם ישראל מהעבודה הזרה ומלחמות האחים של ספר שופטים? זה אלי. עם ישראל היה מאוד מאוד מבולבל, בכל ספר שופטים זה דברים אין מלך בישראל, עבודה זרה. הדמות הזאת של אלי, הקדושה שלו, הצדיקות שלו, גרמו לעם ישראל ללכת אחריו. חנה ואלקנה הם גם תלמידים של אלי. הם שייכים למשהו אחר, אבל גם הם התעלו מאוד. בלי אלי אלקנה, חנה לא הייתה חנה. אלי לקח את חנה ואת כולם. תורה כזאת שאומרת לך, תהי חזקה, חזקה, חזקה. תזרקי הכל הפח, שום דבר לא חשוב מתורה, תורה, 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 רק, 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 רק תורה. זה מה שאלי היה אומר כל הזמן, הוא לא, הוא גם אמר את זה, הוא גם חי ככה. מה אנחנו, מה החיים שלנו חשובים? העיקר תורה. ורק מתוך זה, אמרנו, בשלבים הראשונים חייבים לעבור את זה. רק מתוך זה, אחרי שחנה הלכה בדרך הזאת הרבה שנים והגיעה לפסגות, אז היא אמרה, על גבי זה, אי אפשר להגיע ל... זאת הבעיה. היום מדברים הרבה על תורת ארץ ישראל, ותורת חיים, ולהתחבר לתורה, ולזרום לתורה. אבל בלי אלי, הכל נהפך לזרמים עלובים ומסכנים. בלי אלי זה תמיד, אומרים תורת חיים, ומתכוונים פשרנות ותרנות כזאת. כדי שהתורה באמת תהיה תורת חיים, באמת כדי שתזרמי עם התורה, צריכה להיות תלמידה של אלי קודם. תלמידה של אלי זה... להיות חזקים. ללכת על השולחן ערוך, כשהוא קשה וכשהוא עוד יותר קשה, לפעמים גם כשהוא נחמד. לנסות לרמוס את האגו הנמוך שלנו, כדי, לא בשביל להימחק, כדי לגלות את מי אנחנו מרסקים עם האלי הזה, את הקליפה שלנו. יש לך קליפה כזאת, כמו גולם כזה של פרפר, שהוא נראה כזה סתם, כשמגיע הזמן והקליפה נקרעת, אז יוצא הדר, כל הדר הצבעים של הפרפר. אז גם אנחנו, בלי תורה, אנחנו גלמים כאלה. אנחנו מצליחים ללכת חזק, חזק, חזק על התורה, אז מתגלה שיש בפנים אין סוף בתוכנו. אבל התפקיד של אלי זה, זה השלב הזה, להיות אלי. כל אחד זה השליחות שלו, זה השם שחזל, שהוריו נתנו לו, ברית מילת מידות שבתנ"ך, לא ממחזרים שמות. אין שמות ממוחזרים. מכירות שמות ממוחזרים? אין, כמעט, כמעט אין בתנ"ך מישהו, לתנ"ך כולם קוראים בשם פרטי. וזהו, יודעים מי הוא, נכון? יודעים מי הוא. אצלנו קוראים לה לחנה. מה היה שם משפחה של לחנה? לא יודע, חנה לוי. אין, יש חנה אחת, אין עוד חנה בתנ"ך. יש מתתיהו אחד. מתתיהו זה לא מתח. משה, אהרון, יהושע, אברהם, יצחק, יעקב. שרה, רבקה, אין שתי שרות בתנ"ך. לא רק אצלנו, גם בעמים עמי נחר. אתם מכירות שמות מהתקופה ההיא? אמן. אין חמישה אמן, נכון? פיתגורה, סוקרטס, אריסטו. פרעו זה לא שם פרטי, פרעו זה תפקיד, תפקיד. אבל לא קראו לו פרעו, קראו לו תות ענך המון, אני יודע איך קראו לו. קראו לו... אבל זה מה שאומרת, פרעו, פרעו אבימלך, זה לא שם שם. יורם ויורם, זה לא אותו דבר. היה מעט מאוד שמות, מעט מאוד. אם אתה תמציא לי 4-5 שמות, זה רק הוכחה שאני צודק. זה כל כך נדיר. אתם השמות שלכם הם מוחזרים בטח. יש אחד פה שיש השם שלאף אחד בעולם לא קראו ככה. היא חשבה ככה, ובדיוק התברר שיש לי שכנה כזאת שקוראים לה. שם מקורי כזה. אני מס... גם שמואל, שמואל, אחרי זה יש הרבה. אמרתי מתתיהו ונעצרתי, למה? כי הבנים שלו זה כבר יהודה ושמעון ויוחנן ויונתן. יוחנן זה הראשון, יונתן זה כבר הרבה. ואלעזר, אלעזר יש בתנ"ך? לא. אבל אחרי זה נהיה כבר פחות... טוב, זה לא כך קשור, זה כן קשור. דילגתי על למה קוראים לשמואל, כי הנימוק לא משכנע בכלל, נכון? זה תמיד ראובן, שמעון, לוי. טוב, באמת לא יודע למה פתרת את הסוגרם האלה. רגע, מה? האם אלי יגדל את ה... לא. לא, אי אפשר. חס וחלילה. את צריכה להיות את. אם תעשי הצגות זה לא ילך. אין לך סיכוי. גם להיות את זה מספיק קשה, אל תדאגי. אבל חנה לא אומרת לי, אלי תעשה הצגות. הוא לא יודע לעשות הצגות. וגם אם הוא יודע לעשות הצגות זה לא מדבר. תראו, על ילדים אי אפשר לעבוד. אי אפשר לעבוד. אני ליד הבן שלי נסה להיות, לעשות עצמי צדיק. זה לא לוקח. נעשה לעצות עצמי רגוע. זה לא לוקח. כתוב בספרים שליד הילד שלך תנסי לברך ברכת המזון מאוד מאוד בכוונה. אבל הכוונה שתצליחי, הכוונה שליד הבן שלך תגידי לעצמך, יש לי אחריות מאוד גדולה, אני אשאב מעצמי עומקים גדולים יותר, כן, לא סתם עכשיו. כי אני ליד הבן שיש לי תפקיד. אבל עם הצגות לא עובד. חנה לא ביקשה מאלי כלום, גם אי אפשר, היא אמרה אותי אלי. אלי זה אדם שמאוד מאוד מאוד רוצה לגדול, מאוד רוצה קדושה, מאוד רוצה טובת עם ישראל. איך? בדרך שלו. וזה בסדר, הילד שלי יגדל. אם היו לו אבא ואמא טובים, שנתיים שלוש, אחרי זה בדרך כלל מתחילים להזיק לו. לצערי, מקווה שלא. מה שיש עובר, מה שנכנס, מה שיש בנשמה עובר, יש משברי גיל התבגרות קצת וכו'. אבל זה עובר, הלב יישאר בפנים, חנה רוצה שהוא יהיה ליד אדם גדול. גם היא גדולה, גם אבא שלו גדול, אבל היא פתוחה, מה שיש בה ובאלקנה יעבור, אנחנו נראה איך יעבור, נראה לצורה בפרקים הבאים איך כל מה שיש בך בשמואל זה מאלקנה, פה אלקנה שקוף, פה אלקנה מנסה להפריע. להפך, נראה איך הוא ניסה להפריע והוא הכי 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 בתוך הנשמה של, של שמואל. אז נגמר פרק א', פרק א', פרק ב', זה עדיין... חצי, עוד עסוק באישה הזאת. שום, בספרי היסטוריה לא כתוב על אמא של נפוליון, ולא כתוב על... זה קוריוז כזה, אתם יודעות, יש ספרי היסטוריה כאלה ריבועים בצד. מספרים על נפוליון שהיה אוהב לשתות סודה עם מלח, אני יודע מה. זה כדי שלא ירדמו בשיעור. אבל הנביא כותב היסטוריה. כשהנביא כותב היסטוריה, אז הרבה דברים מפוצצים ונראשים לא מעניינים את הנביא. והרבה דברים שלנו נראים קטנים. אז הנביא מספר לנו שהם לא, שהם נצליח לבנות בתוכנו משהו אמיתי הזה. זה מפרק את החמאס, זה מה שמעצים את הלוחמים, זה מה שמניע את הכל קדימה. כן, ממשיכים הלאה? כן. אלי לא יכול לסלוח עוד, שואלת טוב. תראו, אם מישהו חי מיטה בידי שמיים, זה גם לא עסק של אלי. תנו לאלוקים לעשות מה שהוא רוצה. מיטה בידי שמיים זה לא בית דין, לא אלי יכול להרוג אותך. לא יכול להחליט שמישהו חי מיטה בידי שמיים, אני אלך להרוג אותו. אבל הכוונה היא שכשיש צדיק עליון שחי משהו, שמאמין במשהו, אז זה פועל. שאלי מזועזע בכל כולו, איך אפשר לראות על אחד לפני רבו, איך אפשר לא להתכופף למסורת של התורה. אז זה גורם לזה שדברים שנמצאים בשמיים חלים בארץ. זה גורם לזה שגם הילד הזה חי מתי מדי שמיים, זה ימות בגיל 52, בסדר, זה תהליך ארוך. אבל הוא לא מתערב. אלי אומר, אני לא מקדם, אני לא חושב ככה, אני לא מסתכל בצורה כזאת. אלי נסוג מפני חנה. אלי אומר, יש מהאישה הזאת משהו, אני לא מבין מה היא אומרת, אבל אני מבין שהיא ענקית. יש את זה לאלי, לאורך כל הדרך. אדם גדול, אדם גדול זה אדם שפגש אדם גדול, ויכול להיות שהוא מדבר מה זה הפוך ממנו. זה לא הופך אותו ללא גדול. גם אם הוא טועה, בעיקר כשהוא לא טועה. אלי לא יכול להגיד לחנה, טועה. חנה נולדה לשליחות אחרת. חנה, שוב, בית שמאי בית ילין. אין ויכוח מי יותר צדיק. זה בית מדרש כזה, והקדוש ברוך הוא צריך גם את זה. צריך גם את זה, צריך בני השרפת, צריך בני השלט. צריך את כל הדרך הזאת, צריך את כל השליחות הזאת. כן.
למה אלי רוצה לקחת את שמואל תחת חסותו?
מי אמר שהוא רוצה?
אז למה הוא מסכים?
כתוב אומרת שכנראה הוא רוצה, אחרת הוא לא מסכים.
לא, אני לא יודעת. כי הוא ילד בשנתיים
שלו,
יש לו
כאילו. מה? וגם אנוכי שילתיהו לאדוני כל היום אשר היה ושאו לאדוני והשתערו שם לאדוני. למה אלי רוצה אותו? פסוק י' א' וילך אל קנה רמתה על ביתו והנער היה משרת אדוני פני אלי הכהן. ובני אלי בני בליה לא ידעו את אדוני. זה לא סיבה טובה. למה אלי רוצה אותו? כי אלי יודע מי זה, מה זה למה אלי רוצה אותו.
הוא יודע כאילו
מה יהיה. מה יהיה זה במילים שלנו? כשפוגשים משהו ענק, אז יודעים, אנשי קודש, תראו. יש אנשים שיודעים לזהות, כישרונות צעירים. יש מוזיקאים כאלה ששומעים ילד בן 3-4, ואומרים, וואו, יהיה מאסטרו. בעיניי זה רע של חתולים באוזניי, אבל הוא מבין שהוא יהיה מאסטרו. יש כאלה שיודעים זה עוד. סיפרתי לכם שהיה בישיבה איזה בחור שזיהו שהוא יהיה כדורגלן? החמצה עולמית, כבר לא יהיה. כשאדם שמה שמעניין אותו זה... כשאלי חי את אלוקים, הוא רואה ילד כזה, אז הוא... יש תוכניות בצהל כאלה, איך קוראים לזה תלפיות, לא זוכר. יודעת מה זה פרויקט תלפיות? זה בחיל המודיעין, לוקחים את אלה שיש להם את הבגרות הכי 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 טובה. שמוצע הבגרות שלהם זה 346 בערך. ועושים את תוכניות מיונים ומלמדים אותם ושולחים אותם ישר לרפאל ולכל מיני תפקידים ב-8200, כן? יוצא מפה משהו, מה הכוונה למה הוא גידל אותו? הוא מת עליו, מה זה? יש ילדי בשר ודם, יש ילדי רוח. יש ילדים שאני מחנך אותם, נותן להם את הלב, אוהב אותם מאוד. ויש... יש, זה יותר קשה. גם זה קשה. כתוב פני אלי בני בליעל. ולא, זה לא כך פשוט. הם גם היו צדיקים. כתוב שבני בליעל. והילד הזה, הילד של חנה ואלקנה, הוא ילד רוח של אלקנה, של אלידה. חנה רוצה, חנה לא נעלבת.
אבל איך בני בליעל? האישיות שלי כזאת גדולה...
הם לא בני בליעל. הם לא בני בליעל, אבל לא ישנו זמן היום ללמוד את זה. הם לא בני בליעל. אני רק אגמור בדקה אחת, בסדר? ושמואל משרת, אני קופץ לפסוק י' ח', אנחנו נחזור צריכים לנו. ושמואל משרת את פני אדוני נער חגור אפוד בעד. ומעיל קטון תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימים הבעלותה את אישה לסבוח את זה בחיים. אני לא אספיק עכשיו. אז נעצור כאן ונסיים בשאלה. אני רוצה עוד קודם... טוב, תזכירו לי שצריך לדבר על המעיל של שמואל. שבוע הבא, זה לקראת השם.
איך
אתה יודע
שהרצון שלה הוא באמת רצון השם?
לא, הרבה רצונות הם מכוערים. הרבה רצונות כתוב בתורה שהם לא רצון השם. הרבה רצונות כתוב בתורה אין לנו. החנה יוצאת לדרך, חנה לא עלתה למחנה, החנה יוצאת למסע של חיים. והיא יודעת, לא כל אחת הייתה יכולה להגיד. אבל חנה אומרת, אני יודעת שאני עשיתי רצונך כרצוני, ואתה עשית את רצוני כרצונך. חנה ניצבת ואומרת, אני רוצה תורה. אני לא מתכופף את תורה, אני רוצה תורה. היו לי הרבה תחנות, היו לי משברים, היו לי שטויות. אבל עם השנים אני הולכת ורואה שכל מה שאני רוצה זה מה שאתה רוצה. ומה שאתה לא רוצה, אני לא רוצה. בתנועה הארוכה הזאת, בצמיחה, בגדילה של האישה המדהימה הזאת, היא בהרבה ענבה אומרת, אני כבר לא במקום האגואיסטי, שאולי אני במקום אחר. אני רואה שמה שאני זה תורה. אז אני מבינה שאם אני ממשיכה לרצות, וזה לא כתוב בתורה, זה גם תורה. זה ותתפרך הנאה לשם. זה מאוד מפחיד להגיד את זה, תשמעי. מי שבא לארטיק, אז אתה רוצה. מי שבא לנסוע להודו, אז אתה רוצה. מי שבא לשדוד כסף, אז אתה רוצה. לא, יש לנו את הקליפה הזאת של הגופים. בלי התורה לא נוכל להגיע לרצון השם. בלי התורה הרצונות שלנו מאוד מאוד מבולבלים. יש בהם הרבה רעל והרבה חושך שמשמשים בערבוביה בתוך האור והאמת. אבל זה מה שחנה אומרת. אני עשיתי רצוני כרצונך. אז עכשיו הרצון שלי הוא כמו הרצון שלך. אני מאמינה. זה לא דיבורים. אני לא אומרת אפשר להיות כזה. היא כזאת היא. היא לא אמרה אני מאמינה שאפשר להגיע לשם. אני חושבת, נראה לי. היא כזאת, היא לא מתווכחת עם אף אחד, היא מדברת עם אלוקים. לכן היא אומרת לי, אלוקים, יהיה לי בן, אתה רוצה, אתה צריך שיהיה לי בן. איך אני יודעת? כי אני רוצה. רצון כזה שעם כל השנים שעברו, הוא רק גדל, ועצים, והכאים, והשריש שורשים, ולא עובר, ולא עובר. אני מיליארד פעמים אמרתי לעצמי, חנה, זה מה שהשם רוצה, תהיה שמחה בזה, ולא הצלחתי להיות שמחה בזה. למרות שמיליארד דברים אחרים, אמרתי לעצמי, תהיה שמחה, והצלחתי להיות שמחה. מיליארד דברים היא רוצה, מיליארד דברים את רוצה. את משלמת ומתכופפת ומבטרת. ועם השנים זה עובר, זה עובר, ואת מזדהית ושמחה ואומרת איזה מזל שהשתניתי. ודבר אחד לא נותן מנוח לחנה. אם זה לא מותח חנה, זה אומרת, זה בא מהנשמה שלי, זה בא ממך. ברכת השם.